אנחנו בענייני הגדרות. זה קצת, פעם הקודמת אני אפילו לא יודע איך לסכם את מה שעשינו, כי זה היה מין איזה מבט כללי עם כל מיני אספקטים על הנושא הזה של הגדרות. אני רוצה לקחת ככה את מה שאני צריך לצורך ההמשך. בעצם אפשר להבחין קודם כל, שתיק את המדמית, קודם כל אני צריך להבחין בין הגדרה מכוננת להגדרה מכוונת. יש בפילוסופיה אנליטית מבחינים בין מערכות חוקים מכוונות ומכוננות, מערכות חוקים רגולטיביות וקונסטיטוטיביות. מה זה אומר?
שחמט בניוטון.
כן, בדיוק. חוקי השחמט זה בעצם מערכת חוקים מכוננת, בגלל שזאת מערכת שהיא מגדירה את התחום. היא לא imposed על התחום, לא מטילים אותה על התחום, אלא היא מגדירה את התחום. מי שחורג מחוקי השחמט הוא לא עבריין. הוא פשוט לא משחק שחמט, הוא משחק משהו אחר. זה הכל, זה עניין של הגדרה. זה לא משהו שהוא מושם על דבר אחר. לעומת זאת, נדע מה, יש חוקי הפיזיקה או חוקי התעבורה, יש כאלה שאומרים, למרות ששם אפשר קצת להתווכח, אלה מערכות מכוונות. מערכות מכוונות במובן הזה שאתה יכול, נגיד, מי שחורג מהם, זה לא שהוא לא נוסע בכביש, הוא נוסע בכביש רק לא בסדר. ממערכת חוקי הפיזיקה זה קצת קשה לחרוג, אבל לכן זה אולי דוגמה שפה בעניין הזה לא כל כך עוזרת, אבל הטענה היא שזה לא, החוקים לא מגדירים את התחום. החוקים האלה, אתה נמצא בתחום גם אם אתה חורג מהם, רק שחרגת, יש חוקים, איך עושים את ה, איך מתנהלים בתחום הזה. פעם הייתי באיזו הרצאה מאוד מעניינת על פילוסופיה של כדורגל. אז השאלה העיקרית שהוא עסק בה, זה היה מין פילוסופיה על הבר כזה, עשו בבר עם הרצאות בפילוסופיה, היה נחמד דווקא. אז החברים הזמינו אותנו לתל אביב. אז הוא נתן שם, אז הוא, אחד הדיונים המרכזיים שהם עשו שם, זה היה שני חבר'ה מהאוניברסיטה הפתוחה. הם דיברו על השאלה, מה זאת עבירה בכדורגל? אתה עושה עבירה, הרי היום, ואני יודע יותר כדורסל, אני יותר קשור לכדורסל, אבל אתה עושה תוכנית מתי נכון לעשות עבירה ומתי לא. זה לא שהעבירה, תפסו אותך, עשית עבירה, ניסית להתחמק, תפסו אותך. לא תפסו אותך, יש עבירות שאתה עושה כחלק מהטקטיקה שלך. זאת אומרת, יש מצבים שבהם אתה צריך לעצור אותו בעבירה, ואתה משלם את המחיר. אתה עושה עבירה ומשלם את המחיר. הנה, הגענו, הגעת באמצע הכדורגל, מנחם.
איזה כדורגל?
פילוסופיה של כדורגל, אנחנו מדברים עכשיו.
מה זה?
אז מה זה הדבר הזה? עבירה הזאת זה חריגה מהחוקים. אז מה זה? כשעשית את העבירה, אתה עדיין משחק כדורגל? ההנחה היא שכן, הרי ברור, אף אחד לא אומר, אוקיי, נגמר המשחק, עברנו לשחק, אני לא יודע מה, יקום פורקן, משחק אחר. זה כדורגל שחרגת מהחוקים, אבל החוקים עצמם מתייחסים גם לחריגות מהחוקים. זאת אומרת, יש חלק מחוקי הכדורגל, זה מה קורה למי שעשה עבירה. אז מה זה אומר? שהעבירה הזאת היא חריגה מחוקים שלא מכוננים את התחום. כי אם הם היו מכוננים את התחום, אז ברגע שחרגת, אתה לא משחק כדורגל, אתה משחק משהו אחר. זאת אומרת, אין מה להעניש מישהו שחורג מחוקי הגיאומטריה. כן, זאת אומרת, אתה מניח ששני קווים מקבילים כן נפגשים, אז תקבל עונש. לא, אתה רק לא עוסק בגיאומטריה, או לא בגיאומטריה אוקלידית לפחות. אוקיי? זאת אומרת, זה לא...
דוקטורט על אלגברות אחרות, ואפילו לרכוש לעצמך שם.
כן, נכון. אבל גיאומטריה אוקלידית אתה לא עוסק. אז הנקודה היא, האם המערכת החוקים הזאת מכוננת את התחום, ואם חרגת ממנה אתה פשוט לא בתחום. או לא, או שהיא רק מכוונת את התחום, אבל גם אם אתה לא נוהג על פיה, אתה בתחום. קצת באותו הקשר, יש כמה אספקטים הלכתיים שבהם אפשר לשאול בעצם שאלה דומה. האם ההלכה מכוננת את התחום הזה או מכוונת את התחום הזה? למשל, הפסוקים מדברים על מצוות ציצית. אז כתוב, אחרי שמתארים מה צריך להיות שם, מסמתם על כנפי וכו', והיה לכם לציצית. מה זה והיה לכם לציצית? בפשטות, מה שזה אומר, זה שמה שתיארתי לך עד עכשיו, זה מה שתשתמש בו כציצית, ולא משהו אחר. אתם שומעים את המנגינה? המנגינה היא שזה מכוון, לא מכונן. נכון?
לא כל אוסף של שרוכים זה ציצית.
לא, הפוך. הפוך. המשמעות היא שכל אוסף של חוטים היה יכול להיות ציצית. הקני רוצה שתעשה את זה כך. זאת אומרת, זה מה שיהיה לך ציצית, לא משהו אחר. זאת אומרת, אם החוקים של איך עושים ציצית היו חוקים מכוננים, לא מכוונים, אז אי אפשר להגיד משפט כמו והיה לכם לציצית. זאת ההגדרה של ציצית, ברור. אי אפשר לצוות עליי, כך תעשה את הציצית ולא אחרת. צריך להגיד לי, תעשה ציצית. זאת ההגדרה של ציצית, משהו אחר הוא לא ציצית. כשאומרים לי, והיה לכם לציצית, פירושו שזה, הקונסטרוקציה הזאת, בזה תשתמש כציצית, לא במשהו אחר. משמע שגם משהו אחר היה יכול להיות ציצית, רק התורה אוסרת. התורה אומרת, לא את ההוא, תעשה את זה. באמת, למשל, אבן עזרא מפרש, מה זה ציצית? זה כמו ציצת הראש. נס להתנוסס, מין כזה, משהו שמציין אותך, כן? משהו שמגביר אותך, או מבטא אותך, או מין משהו כזה, סמל כזה. אז אם מבינים שזה... אם מבינים שזה מה שנקרא ציצית, אז ברור שציצית יכלה להיות גם דברים אחרים. יכולת לבחור סמלים אחרים שיסמלו אותך, ואתה בחרת, או צריך לבחור את הסמל הזה דווקא. כי הסמל הזה בעצם הוא מכוון, התיאור של התורה מכוון את המושג סמל. יכולת לבחור סמל אחר, גם אם היית בוחר סמל אחר זה הסמל. התורה רצתה סמל כזה, ולא סמל אחר. אז פה בעצם ההנחה היא שמערכת החוקים היא מערכת מכוונת ולא מכוננת, רגולטיבית. דוגמה נוספת אולי, יש הספר החינוך בפרשת כי תצא, הוא מדבר על המצווה החשובה של גירושין. מצווה על איש לגרש את אשתו בגט. בסוף המצווה, אז הוא אומר... ומי שעובר על זה וגירש את אשתו לא לפי הכללים האלה, אז ביטל את העשה הזה ועונשו גדול. אז זה קצת מפתיע לקרוא משפט כזה כשמדברים על גירושין. בדרך כלל התפיסה המקובלת לגבי גירושין זה שגירושין זאת פרוצדורה, זאת לא מצווה. זאת אומרת, אם עשית את מה שבלשון הישיבות קוראים זה דין, זה לא מצווה. זאת אומרת, גירושין זאת הגדרה, מי שרוצה לפרק את המשפחתי עושים את זה כך. מי שלא יעשה כך, הוא עבר עבירה? לא. לא פרק, תתה. הדרך להפריד בני זוג זה באופן כזה. אם לא עשית את זה, אתם עדיין נשואים. זה לא שאתה עבריין, מגיע לך עונש, חרגת מהחוקים. אתם רואים, זה בדיוק אותה שאלה, אם חוקי הגירושין הם מכוננים או מכוונים. עכשיו, בחינוך כתוב שחוקי הגירושין הם מכוונים, הם לא מכוננים. אתה יכול לגרש גם באופן אחר, כמו שיכולת לבחור ציצית אחרת, לא התחלת והלבן והמספר הפתילים וכל מה שהתורה מגדירה. יכולת לעשות גירושין באופן אחר, התורה אומרת, צריך לעשות את זה כך. ואם עשית את זה אחרת, אז אתה עבריין. זאת אומרת, אבל עדיין, עשית גירושין, רק אחרת, אז אתה עבריין.
הגירושין יחולו?
מה?
הגירושין יחולו?
באופן עקרוני כן, אני אעיר על זה אולי משפט רק כדי להשלים את התמונה, למרות שזה לא העניין שלנו, זו רק דוגמה, אבל באופן עקרוני כן. זאת אומרת, אם זאת הייתה מערכת חוקים קונסטיטוטיבית, זאת אומרת, מכוננת, אז אם לא עשית את זה, אז לא שיחקת את המשחק. כמו שחמט, אתה לא משחק לפי החוקים, אז פשוט אתה לא משחק שחמט, אתה משחק משחק אחר. אין סיבה להעניש אותך על דבר כזה, זאת אומרת, מי שרוצה לשחק משחק אחר זאת זכותו. אוקיי? אז כשמערכת החוקים היא מכוננת, כל חריגה ממנה זה בסך הכל אומר שאתה לא בתחום. כי התחום מכונן, מתכונן, על ידי מערכת החוקים הזאת.
אז העונש זה הסימן שזה מכוון בעצם.
מה?
אז העונש זה הסימן שזה מכוון ולא מכונן.
נכון. כי אם זה היה מגדיר את המושג גירושין, אז אם לא עשית את זה, פשוט אין פה גירושין. מה יש להעניש אותך? איזה עבירה עשית? פשוט לא נפרדתם. רציתם להיפרד, לא נפרדתם, לא הצלחתם להיפרד. יש הרבה מצוות שנראות כאלה, מצוות פרוצדורה, יש לא הרבה, אבל יש מצוות שנראות כמו מצוות פרוצדורה, חלקן באמת כאלה, אבל מצוות הגירושין, לפחות לפי החינוך, לא. אז פה אני אעיר רק איזושהי הערה על מה שעידו אמר קודם. טוב, אז מה זה אומר? שמה שאפשר לגרש אישה בלי גט? היא מגורשת? התשובה היא כן. היא מגורשת, אבל היא עדיין אסורה על העולם. מה זאת אומרת? כשבונים, כן, היא נחשבת אשת איש מבחינת אם היא רוצה ליצור קשר אחר. לא, היא לא יכולה. אבל היא מגורשת. מה זאת אומרת? כשבונים תא משפחתי, כן, זה נעשה בשני שלבים, נכון? יש קודם כל קידושין ואחרי זה נישואין. הרמב״ם פותח את הלכות אישות. לפני מתן תורה אדם היה פוגש אישה בשוק, היה מכניסה לביתו והיו חיים ביחד, זה נקרא נישואין, הנישואין הטבעיים. ואז באה התורה ומוסיפה נדבך הלכתי, משפטי, פורמלי. אתה צריך לעשות קידושין קודם, לפני שאתה עושה את האקט הרגיל, הטבעי, לפני שאתה מתחילים לחיות ביחד.
לא,
הקידושין זה האקט המקדים, הלכנוס זה האקט הטבעי. אז אתה צריך לעשות את זה קודם. אבל שמע הרמב״ם מספר לי את הסיפור ההיסטורי הזה, כן? האדם היה פוגע אישה בשוק והיה, בסדר, הבנו, ההיסטוריה היה פעם ככה, וגם היה יכול לספר גם בתחילת הלכות ציצית. פעם אדם היה הולך עם בגל של ארבע כנפות ולא היה צריך לשים על זה כלום. ועכשיו הוא צריך לשים על זה ציצית, כי התורה אמרה שצריך לשים ציצית. הוא לא כותב את זה, למה הוא לא כותב את זה? נדמה לי שמה שהרמב״ם רוצה לומר כאן, זה שמושג הקידושין והגירושין הטבעי, מה שנהג עד שניתנה תורה, הוא מושג שקיים גם היום. התורה באה להוסיף משהו, לא באה להחליף אותו. זאת אומרת, מעבר למושג הטבעי הזה, אני מוסיפה עוד נדבך, עוד קומה. עוד קומה קודמת. היא מוסיפה את זה, אבל מוסיפה את זה כהקדמה. לפני הנישואין, אתה צריך לעשות קידושין. ואז מה זה אומר? אם אנחנו חיים למשל ביחד בלי קידושין, אי אפשר להגיד שאנחנו לא זוג נשוי. אנחנו זוג נשוי. אנחנו זוג. נשוי זה קצת מילה כבר אולי לא מדויקת. אנחנו זוג. רק לא קיימנו את מה שהתורה רצתה, לא יצרנו את הנדבך הראשוני, המשפטי, של הקידושין. אבל אנחנו זוג. המושגים של ידועה בציבור, נישואי בני נוח, כל מיני דברים שעולים...
מה שהיה בשנים האחרונות, שבית הדין לקח סמכות על נישואים אזרחיים...
נישואי בני נוח, להגדיר את זה כנישואי בני נוח. נדמה לי שהקונספציה שעומד מאחורי זה, לדעתי הם לא מגדירים את זה כך, ואני חושב שהם טועים בזה. כי כך נכון להגדיר את זה.
הם כן מגדירים.
לא, הם טוענים שאחרי נישואי בני נוח צריך גט. אני טוען שלא צריך גט. נישואי בני נוח פירושו אתם בני זוג. אבל זה לא אומר, אתם לא בני זוג במובן המלא, כי לא עשיתם קידושין. את הגט מתחייבים, הגט מפרק את הקידושין, לא את הנישואין. מה מפרק את הנישואין? בשבילך מביתו, זאת אומרת, כמו ש... מה עשו אז? כשהיה רק נישואין, אז התחילו לחיות ביחד, הסכימו, התחילו לחיות ביחד, והם זוג נשוי. איך זה מתפרק? מסכימים להפסיק לחיות ביחד. מוציא אותם מביתו,
ונפרדים.
מה?
אבל אז היא כן מוצרת לאחר.
אם היא נישאה רק בנישואין בלי קידושין, אז יש שאלה מה הסטטוס שלה. אין את האיסור ההלכתי, את החיוב מיטה, את כל זה, זה הכל קידושין. בלי קידושין אין את זה. אבל כן, היא אסורה כמו שאשתו של בן נוח אסורה למישהו אחר. מצד בן נוח, גם אשתו של יהודי, יש לה איזשהו היבט של בן נוח. כל יהודי הוא גם בן נוח קטן, ויש לו קומה שנייה שהוא גם יהודי. אוקיי? אז את קומת בן נוח היא נשארת. התורה לא החליפה אותה, התורה הוסיפה עוד קומה. והרעיון הוא, זה מה שאני אומר, שלכן זה נקרא מכוון ולא מכונן, במובן הזה שהתורה לא החליפה את הקומה הזאת בקומה שנייה שמגדירה. התורה מכוונת איך בעצם לעשות נישואין באופן נכון. אפשר היה לעשות את זה גם אחרת, זה לא מגדיר את התחום. זה מכוון אותו. התורה אומרת, תעשה את זה כך ולא אחרת. עכשיו, יש הרבה דינים שתלויים בנישואין ולא בקידושין. והדינים האלה בעצם יסודם בזיקרה הטבעית, לא בזיקרה המשפטית. כל ההתחייבויות הכתובה למיניהן זה התחייבויות שתלויות בנישואין, לא בקידושין. ולכן למשל, מה יקרה במצב, אני אומר, כשבנינו את התא הזוגי, אז צריך לבנות את זה בשני שלבים. קודם קידושין ואז נישואין. אוקיי? כשמפרקים את התא הזוגי, גם אז מפרקים בשני שלבים. כשנותנים גט, זה מפרק את שני השלבים ביחד. כך בדרך כלל עושים את הגירושין. אבל, מה יקרה למשל אם מישהו משלח אישה מביתו ולא נתן לה גט? אז הוא פרק את התא המשפחתי במובנו הטבעי. הם כבר לא חיים ביחד, הם כבר לא בני זוג במובן הטבעי. נשאר עדיין המימד המשפטי של הקידושין, אותו עוד לא התארת, כי אתה מתיר משהו שנבנה בכלים משפטיים, אתה מתיר אותו בכלים משפטיים. זה שייך לספירה המשפטית, לא לספירה הטבעית. הספירה הטבעית זה לחיות ביחד ולהפסיק לחיות ביחד. הספירה המשפטית אומרת לי, מכוונת אותי, איך עושים את זה. אז היא אומרת, מתחילים לחיות ביחד עם קידושין, מפסיקים לחיות ביחד בגט. אז מה יקרה עם מישהו, מה שנקרא בלשון האחרונים, גרושת הלב? מישהי שהחלטת להתגרש ממנה, עוד לא נתת לה את הגט, עוד לא עשית את ה... כן. אז חיובי הכתובה, כתובה לפחות לשיטות מסוימות, אז זה כתבתי פעם איזה מאמר והראיתי את זה, פוקעים. היא אשת איש, היא אסורה על העולם, היא צריכה עוד גט, בלי זה אסור לה להתחתן. אבל חיובי הכתובה פוקעים, אפילו חיובים דאורייתא דרך אגב, לירש לה, מתאמה לה, כל מיני דברים, אלה ירושת הבעל, ירושת הבעל זה שלב...
גם אם הוא שילחה מביתו?
כן, כן.
זה מדובר.
זה מדובר, רק הוא יכול לשלח אותה.
כן, לא, אז למה אין לה כתובה?
כי היא לא קיבלה גט. לא, לא שאין לה כתובה שלא משל, חיובי הכתובה, זאת אומרת, המזונות, והדברים האלה, והעונה, משעה שנתן עיניו לגרשה, הגמרא בגיטין אומרת, משעה שנתן עיניו לגרשה, שוב אין לו פירות. נכסי המילוג שלה, כן, נכסים שהיא מביאה איתה, והפירות שייכים לבעל, הגוף נשאר של האישה, אבל הפירות שייכים לבעל כל עוד הם ביחד, כן? ברגע שהוא נתן עיניו לגרשה, הוא לא נתן גט, הם עדיין זוג נשוי ברמה ההלכתית, שוב אין לו פירות. משעה שנתן עיניו לגרשה, אסור לקיים יחסי אישות. גמרא, זה דין הגמרא. הרשש ובתוספות, יש תוספות בבטרה שהוא אומר, הוא לא יורש אותה. משעה שנתן עיניו לגרשה, בלי קשר לגט. אין, לא נתן גט, הם זוג נשוי.
אתה משאיר כוח לקידושין ולגרשין, רק לצורך ההיתר למישהו אחר או לא? כל יתר דיני הממונות הכל כמעט חל.
פחות או יותר.
אז הקידושין כבר בעצם הפכו להיות למשהו רק הנושא האיסורי.
נכון, נכון. זה ההיבט ההלכתי, למה אני מביא, אני התחלתי עם החינוך שהוא אומר שמי שגירש את אשתו לא על פי הכללים אז ביטל את העשה הזה ועונשו גדול. עכשיו אפשר להבין את זה. למה? מה זה ביטל את העשה הזה? אמרתי, זה מכונן את התחום. זאת אומרת, אם לא עשית את זה לפי הכללים אז היא פשוט לא מגורשת. איזה עשה ביטלת? זה פרוצדורה, אין פה, לא נכון. אם אתם מפרקים את התא המשפחתי במובן הטבעי, אתם החלטתם לא לחיות ביחד, יש מצווה להתיר את האישה, זאת אומרת לפרק גם את הקידושין, אל תשאיר אותה אגונה, מה שקוראים היום, או אסורה אליך, אסורה במה קשורה אליך, כן? לא, מצווה עליך לשלח אותה, לתת לה את החיים שלה. אם אתם כבר לא חיים ביחד, אם החלטתם לא להיות בני זוג, במובן של בני נוח, להפסיק לחיות ביחד, לא רוצים להיות בני זוג, אז התורה אומרת מה צריך לעשות, ומי שעשה את זה בלי הגט, ביטל עשה ועונשו גדול. ברור שאין מצווה לגרש אישה, אבל אם אתם מפרקים את התא הזוגי, כך עושים את זה. אם אתם לא עשיתם את זה, פירקתם את התא הזוגי, אבל לא עשיתם את זה כך, אז זה ביטול עשה. כן.
למה
הקשר הטבעי
פוקד
איפה
שהוא משלח אותם?
ואם
היא עזבה מעצמה?
לא, יכול להיות שגם אז זה יפקע. האסימטריה בין הבעל והאישה יכול להיות, זה אני לא יודע, כי כל זה המצאה שלי. אני לא יודע, אבל האסימטריה בין הבעל והאישה יכול להיות שהיא שייכת רק לעולם ההלכתי. הוא עושה את הקידושין, הוא נותן את הגירושין, את הגט. כי בסדר, גם בקידושין, הרי צריך הסכמה של האישה. נכון? אי אפשר לקדש אישה בלי הסכמתה. בגירושין זה אחר. אבל אני אומר, יכול שבתא הטבעי זה הכל בהסכמה. במישור הטבעי יכול להיות שהכל בהסכמה, אני לא יודע. כמו שזה בני נוח, מה קורה שזה בני נוח? אני מניח שזה בני נוח גם כן. כל עוד התורה לא מגדירה שצריכה להיות אסימטריה, ואם היא מגדירה את זה במישור ההלכתי, אז אולי זה רק שם. כל עוד אין לי מקור אחר, אז למה להניח שיש פה, שאין פה סימטריה? יכול להיות שזה סימטרי לגמרי. ואז להפך, זה מאוד מעניין. כי לפי זה יוצא, וזאת שאלה הלכתית לא פשוטה, לפי זה יוצא, מה קורה אם האישה מחליטה ללכת? היא לא רוצה. הולכת. אז היא פרקה את המישור הטבעי. אבל עכשיו נתעוררה מצוות עשה לגרש אותה, אבל הגירושין במובן ההלכתי זה רק על הבעל. האישה לא יכולה לגרש את הבעל. לתת גט זה רק הבעל נותן לאישה. ואז יוצא שבעצם נוצרת פה דה פקטו איזשהו סוג של סימטריה. לא לגמרי, אבל יותר סימטרי מהמצב שרגילים לחשוב. כיוון שבעצם האישה גם היא יכולה לכפות גט. היא פשוט הולכת מהבית, אבל לא רוצה לחיות איתו יותר. ברגע שזה המצב, עכשיו אנחנו כבית דין, אם הוא לא מגרש אותה, הוא צריך לגרש אותה. באופן עקרוני זאת חובתו. אם הוא לא עושה את זה, אנחנו אמורים לדאוג לזה שהוא יעשה את זה. כי עכשיו יש לו עליו מצוות עשה לגרש אותה. ברגע שיתפרק התא הזוגי, ואם היא גם היא יכולה לפרק כמוהו, אז הוא יתפרק. בסדר? זה, דווקא אני חושב שזה, בעיניים מודרניות זה אפילו נשמע יותר טוב. הדבר הזה. קצת יותר סימטרי.
יש כמה מצבים שיש לו מצווה לגרש אותה. שזה תלוי דווקא בה. לא נוהגת בדת יהודית וכל מיני כאלה. יכולה לכפות עליו גט במרכאות.
לא נוהגת בדת יהודית זה לא לכפות עליו, זה להפך. הוא חובה עליו, לא בשבילה.
אבל היא יצרה את הסיטואציה.
היא יצרה את הסיטואציה, אבל היא עברה עבירות. זה לא כלי שהיא יכולה לשחק איתו כדי לאלץ גירושין. פה אני אומר, יש כלי לגיטימי לאלץ גירושין. היא לא צריכה להיות עבריינית בשביל זה. כלי לגיטימי. היא לא רוצה לחיות איתו. זה מאוד מהפכני במובן ההלכתי.
אז רק אין לה כתובה.
אני לא תקבל כתובה, זה...
כן, לא, אני לא יודע, במובן הזה היא תפסיד כתובה, היא תפסיד עבירות, היא עושה עבירות, מה זאת אומרת? היא שאלה אותה לעשות עבירות, היא רק שמיים.
לא, גם אם היא מורדת, היא הלכה בלי שיהיה זה, ככה כמה, כמו שאתה אומר, והחליטה ללכת.
בסדר, זה בדיוק השאלה.
אז היא יוצרת, היא כן, היא מחייבת אותו לתת לגט.
נכון, זה מה שאני אומר. אבל בתפיסה ההלכתית המקובלת זה לא כך פשוט. היא אומרת, מה יש עליי? כן, בטענות, מה הוא עושה עליי? לא רוצה לחיות איתו. זאת לא, שאלה אם זאת עילה לכפיית גט או לא עילה לכפיית גט, שאלה סבוכה ביותר. היום לא קופים גט על זה. שאלה סבוכה ביותר. אם אתה מסתכל על זה במשקפיים האלה, צריך לכפות גט במצב הזה. בגלל שבעצם, ברגע ש... הרי כל הרעיון של הקידושין והגט, זה רק מלווה את התהליך הטבעי, זה לא מכונן. לכן נכנסתי לדוגמה הזאת, אני מתעסק איתה יותר מדי. אני הבאתי את זה כדוגמה למצב שבו ההלכה מכוונת את החיים ולא מכוננת אותם. בתפיסה הישיבתית או ההלכתית המקובלת, אנחנו רואים את ההלכה כמערכת חוקים מכוננת, לא מכוונת. זאת אומרת, כשאתה מגרש את האישה באופן כזה, אז היא מגורשת, ואם לא, אז זו פשוט לא עשית שום דבר, זה הכל. אין דבר כזה לגרש את האישה בלי לתת גט. כי מתן הגט מגדיר מה זה גירושים. מה שאני אומר עכשיו, לא נכון? יש דבר כזה גירוש האישה, להפסיק לחיות ביחד, זאת אומרת, לגרש אותה. מילולית, כן? לגרש אותה. התורה אומרת, איך עושים את זה נכון? זאת אומרת, מערכת החוקים היא רגולטיבית, לא קונסטיטוטיבית. היא מכוונת, לא מכוננת. אוקיי? אז,
אבל מהרגע שאתה אומר, נניח האישה עזבה, השאלה, רוצה, אני חוזר, מה הזכויות הממוניות? זה כן מכונן. אם היא זכאית, לכל הזכויות הממוניות שיש לה.
הזכויות הממוניות זה הכל במשורי דרבנן, זה כתובה. אז צריך לדון במה תלויות הזכויות האלה. מבחינה הלכתית זאת שאלה לא פשוטה. אני אומר עוד פעם, כל התמונה הזאת, יש לי אינדיקציות לזה מהרבה פוסקים ראשונים ואחרונים, אבל זו תמונה שאני בניתי. אז אני לא יודע, אין לי ראיות. אני יכול לנסות לחשוב מה ההיגיון אומר, אבל אין לי ראיות ברורות מה קורה בכל מצב. אני לא יודע, אני יכול להגיד לך מה לדעתי צריך להיות, אבל זה לא...
לא, אנחנו נלך איתך.
אוקיי, אוקיי.
מכיוון אישי צריך כאילו הסכמת בני הזוג, אם האישה עוזבת, מה הם מסכימים בבית הדין הרבני?
מה עושים בפועל בבית הדין? בסדר, שאלה אם אני מסכים איתם, אבל כן, את אומרת שזה מה שקורה. אוקיי. בכל אופן, אז ההבחנה הזאת בין המכונן למכוון, בעצם מתיישמת גם בעולם ההגדרות. גם בעולם ההגדרות אפשר להתייחס להגדרה כמשהו מכונן וכמשהו מכוון. גם מערכות החוקים האלה בעצם זה איזשהו סוג של הגדרה. מי שרואה אותם כמכונן, כמערכת חוקים מכוננת, זאת אומרת, כך מוגדר התחום. נגיד, אתה משחק משחק השחמט, אלה ואלה הכללים. מה זה אומר? הכללים האלה זה בעצם הגדרת המשחק, נכון? זאת הגדרת המשחק. אתה משחק לפי כללים אחרים, אתה משחק משחק אחר. זאת הגדרת המשחק. ואפשר לראות את הכללים כמשהו מכוון, לא כמשהו מכונן. ואז מה זה אומר? בהסתכלות הרגילה, אני אומר, טוב, אז זה לא הגדרה. הגדרה זה במהותו משהו מכונן, לא משהו מכוון. אם זה משהו מכוון, אז זאת לא הגדרה, כי אתה יכול גם לשחק, גם אם אתה חורג מזה, אתה עדיין משחק. רק אתה משחק לא לפי החוקים, עשית עבירה כמו בכדורגל, ששם מערכת החוקים היא כנראה מכוונת יותר, ולא לא כמו בשחמט. בשחמט אין דבר כזה עבירה. לא, אין מושג כזה, טוב, תחשבו על זה. יש משחקים שבהם יש עבירה, יש משחקים שבהם אין עבירה. מה זה עבירה? מי שמשחק עם שחמט ילך עם החייל במהלך של סוס. מה עושים עם אחד כזה? השני יקום, יגיד לו תודה רבה, להתראות. אתה רוצה לשחק משחק אחר, בסדר, אבל אני משחק שח. נכון? בכדורגל יש עבירה, שורקים יהיה פנדל, אני יודע מה, תקבל את הכדור מהצד. או בכדורסל, יש לך שתי קליות. אוקיי? זאת אומרת, יש כללים, מה עושים עם עבירות? זה אומר שזה מכוון ולא מכונן. ובמובן מסוים, כמו שמישהו אמר קודם, העונש הוא הרבה פעמים האינדיקציה האם המערכת הזאת היא מכוננת או מכוונת. כי ברגע שהמערכת היא מכוננת, אז מושג העונש קצת מאבד את משמעותו. מה זה עונש? אתה פשוט לא במשחק. אז אולי יש עונש על זה. בהלכה, אני חושב, אגב, יש חלקים שהם מכוננים ולא מכוונים.
כל מי שאתה ודאמר רחמנה, יביד לא מענה. אני אומר שמישהו אומר שזה לא מענה, בכל זאת יש עונש.
אז זה מה שאני אומר, זו דוגמה טובה, המחלוקת הבאה ורבה שם, אבל זו דוגמה טובה. אני אומר, זאת אינדיקציה, אבל זה לא חייב להיות ככה, כי יכול להיות שיש עונש על מי שלא משחק. חובה לשחק.
העונש זה פשוט עוד כלל, זה אחד החוקים.
אה?
זה משחק מונופול, שאומרים לך להישאר תור אחד במקום.
כן,
עונש. זה לא עונש, זה אחד החוקים. קוראים לו עונש.
שם זה באמת לא עונש. להישאר תור אחד במקום זה בכלל לא עונש.
לא חשוב,
אז יש מספר כזה וכזה.
אז יש משחקים ששולחים אותך למקום שזה רק הוא בצוהר, ושאומרים לך תשלם לקופה.
אבל שם ברור שזה לא עונש בשום קונוטציה. כי אתה לא, זה לא משהו שניתן לך כי חרגת מהכללים, אלא זה מין הגרלה כזאת.
אתה בתוך הכללים.
כן, לא, אמר, זה לא כמו כדורגל. גם בכדורגל זה בתוך הכללים. אם עשית עבירה, אתה מקבל כדור. השני מקבל את הכדור. אבל שם זה מוגדר כעבירה, אתה חרגת מהכללים. במונופול זה מושג מושאל, זה לא עונש. אלא הגרלת, יצא לך הגרלה על הפנים. זאת אומרת, הגרלת ללכת לכלא. אבל לא שעשית משהו שחרג מהכללים ומטילים עליך עונש. זה לא אותו דבר. אז אני אומר, אז בהלכה יש עונשים על הרבה דברים. חלק מהדברים האלה אולי הם לא מכוננים, חלק מהדברים לא מכוונים, אלא מכוננים. יש, כמו שאתה הבאת קודם, על יביד לא מעני, יש מקומות שבהם, אגב, זאת הטענה של רבא כנגד הבית. אומר, אז על מה הוא לוקה? הוא לוקה על דעבר, המי מרדר רחמנה.
שהוא ניסה.
זאת הטענה. רגע, אז על מה הוא לוקה? אולי אני צריך להסביר. מה זה סוגיית יביד לא מעני? נגיד מישהו לוקח בהמה, בסדר שהיא קדושה, והוא הקדיש בהמה לקורבן, ועכשיו הוא רוצה להעביר את הקדושה לבהמה אחרת. הרמב״ם מסביר שהמוטיבציה היא בעצם הוא מצא בהמה יותר זולה. הוא רוצה להרוויח כסף. אז הוא רוצה את הבהמה. זה דבר יקר. לא זלזל בזה. זאת אומרת, להביא חטאת זה לא פשוט. זאת אומרת, זאת השקעה כספית לא פשוטה. בסדר? עכשיו כן, אז אתה אומר, בוא, בסדר, גם זה קורבן. מה הבא, אם הייתי קונה את זה מההתחלה זה היה בעייתי? אז אני אקח אותו, אני רוצה להעביר, להמיר את הקדושה מאחד לשני. אז התורה אומרת, סוף פרשת בחוקותיי, כן, לא, לא, לא ממירים. בסדר? אסור להמיר. והיה הוא תמורתו יהיה קודש. מה זה, זה סנקציה שהתורה מטילה, שאם אתה עושה המרה, שניהם יהיו קדושים. עכשיו, איבדת את שניהם. אוקיי? אז על זה דנה הגמרא בתחילת מסכת תמורה, שעוסקת בעניינים האלה של ההמרות. יש מחלוקת אביי ורבא בשאלה, יעביד נהני או יעביד לא מהני? זאת אומרת, מה ההנחה הפשוטה בהלכה? כשהתורה אומרת שאסור להמיר, האם עברתי, כן עשיתי תמורה, זה חל? או שכשהתורה אמרה שאסור להמיר, פירוש הדבר, אי אפשר. זאת אומרת, כשתעשה, דוגמה טובה דווקא, כשתעשה את ההמרה הזאת, אז זה לא חל פשוט, התורה לא מאפשר, אין פרוצדורה כזאת. אתם רואים, זה בדיוק אותה שאלה. ובאמת שם, עכשיו כשאתה הזכרת את זה, אביי ורבא דנים שם בדיוק בשאלה הזאת. שמי שאומר יביד לא מעני, אז שואל אותו השני, רגע, אז על מה הוא לוקה? כשאתה תופס שמערכת החוקים היא מכוננת, אז כשהוא עשה המרה, אז התורה אמרה שלא ימיר. אבל אם זה מכונן, פירוש הדבר, לא הצלחת. פשוט לא ימרת. אי אפשר להמיר. אוקיי? אז על מה אתה לוקה? אתה אמור ללקוט על זה שהמרת, זה בדיוק מה שהגמרא אומרת שם. ואז הם מחדשים שם, הוא לוקה על שעבר המים עד הרחמנה. הוא לוקה על זה שהקדוש ברוך הוא אמר לא להמיר, והוא ניסה להמיר. לא בגלל שהוא המיר, הוא לא המיר. הוא ניסה להמיר. ועל זה הוא מקבל את העונש. וזו תפיסה אחרת לגמרי של עונש. ואז למשל, אם מישהו ניסה להמיר, או ניסה לא יודע מה, לעשות משהו אחר, לעשות גירושין, לא לפי הכללים, או משהו כזה. אין סיבה להניח שהעונש יהיה אחר, נכון? כי לא מדובר פה על חומרת העבירה, כי בין כל וכל לא הצלחת. כל מה שקרה פה זה שאתה הבראת את הציווי של הקדוש ברוך הוא. המראת ציווי אמור להיות עונש באותה עוצמה. מה זה משנה אם אמרת ציווי כזה, אם ראית כנגד ציווי כזה? למה? מה? הציווי הוא מגדיר, הוא לא חמור ולא קל. הציווי הוא מגדיר. אם אתה מדבר על התוצאות של מה שעשית, יש תוצאות שהן חמורות ויש תוצאות שהן קלות, אז פה יש עונש חמור ופה יש עונש קל. אבל אם כל העניין הוא רק שאתה לוקח, בגלל שעברת המים רד רחמנה, אז אתה לוקח, זה שלא צייתת, מה זה משנה במה לא צייתת? זאת שאלה גדולה, למה יש הבדלים בעונשים לפי התפיסה הזאת? בסדר? זה כל מיני, אפשר להפליג פה לכל תורת האנישה בהלכה בעניין הזה. אבל אני אומר, האנישה בתפיסה הזאת של יביד לא מעני, היא אנישה על מי שלא משחק. יש חובה לשחק. אתה באמת לא משחק. אם אתה לא לפי הכללים, אתה פשוט לא משחק. אבל יש חובה לשחק. אם אתה לא משחק, על זה יש עונש. לא על זה שחרגת, זאת אומרת שעשית עבירה כמו בכדורגל. העונש הוא על זה שאתה לא משחק, כי צריך לשחק. כל יהודי חייב לקיים את המצוות, הוא חייב לשחק את המשחק הזה.
מהעובדה שקידושים תופסים בחייבי
לדם? כן.
קידושים תופסים בחייבי לדם?
כן, אז זאת שאלה ששואלים שם, עלי, מה קורה? אם יעביד לא מעני, אז למה קידושים תופסים בחייבי לדם? יש הרבה דברים ששואלים עליהם. יש שאלה, מה קורה אם אתה עושה קידושים בשבת? אסור לקדש בשבת. אז אישה מקודשת או לא מקודשת? מקודשת, יש כל כך... בשביל למצוא איפה אומרים את יביד לא מעני, אתה צריך פינצטה. אין כמעט תחום שבו זה באמת נאמר. כל הדוגמאות שמביאים שם בגמרא בתחילת מסכת תמורה נדחות, כל אחת מסיבות, אנחנו פה לא שייך יביד לא מעני, ופה לא שייך יביד לא מעני. בסופו של דבר אתה נשאר עם משהו שאתה צריך קונסטרוקציות תיאורטיות מאוד מיוחדות כדי ליישם. אבל לא משנה, הרעיון של יביד לא מעני הוא באמת כמו שאמרת, זה הרעיון. אבל זה לא נאמר ברוב התחומים. יש כל תחום לפי... יש תואר... מה זה יביד? אם רצחתי, אז אפשר להגיד יביד לא מעני? הוא לא רצוח, כי התורה אוסרת לרצוח. הוא רצוח. בסדר? אז האם פה יגידו שאני לוקה בי שעברתי המאמרא דרחמנא? לא על התוצאה, אלא רק על, על המרידה שיש במעשה כזה? לא, ברור שלא, נכון? אז זה כבר מסמצם מאוד את, את העבירות שלגביהן שהיה. זה רק עבירות שהן לא תוצאתיות, אלא עבירות...
התנהגותיות.
בדיוק, איזה תוצאות משפטיות אולי, שאתה יכול להגיד שהן לא חלות. ההלכה יכולה לקבוע שהן לא חלות. ההלכה לא קובע שמישהו לא מת. אם הוא מת, אז הוא מת. זאת עובדה ביולוגית. לא, לא, ההלכה לא יכולה לקבוע פה את העניין של יביד לא מעני. אז לכאורה, ככה רגילים להתייחס בדרך כלל, שההגדרה היא תמיד משהו קונסטיטוטיבי. זאת ההגדרה. אם חרגתי ממנה, אז אני פשוט לא במשחק. אני רוצה לטעון לא ככה. אני טוען שבדרך כלל, ברוב המקרים, לא תמיד, זה תמיד דוגמאות שונות, אבל בהרבה מקרים, ההגדרה זה משהו רגולטיבי. זאת אומרת, ההגדרה מנסה לקלוע למשהו שהוא אמיתי, לא לכונן את הדבר, אלא להראות איך נכון לתאר אותו, איך נכון להתנהג, או במקרה של הגדרה זה איך נכון לתאר אותו. אוקיי? ההגדרה היא בעצם טענה. מה שאנחנו מאוד לא רגילים בחשיבה הפילוסופית ובמתמטיקה, אנחנו עושים הבחנות מאוד חדות בין הגדרות לבין טענות. הגדרות נתפסות כמשהו שהוא שרירותי. תגדיר, אם הגדרת, בסדר, זה מה שהגדרנו. מי שרוצה להגדיר אחרת שלא לבריאות, אז הוא דבר על מושג אחר. רק כדאי לסנחרן את מערכת המושגים, לא להשתמש באותה מילה למושגים שונים. אבל הגדרה נתפסת כאקט שהוא שרירותי. זאת אומרת, ברגע שנסכים, זאת ההגדרה. ולגבי ההגדרה אי אפשר להגיד נכון ולא נכון. מה זה הגדרה נכונה והגדרה לא נכונה? אם הגדרת ככה, זאת ההגדרה. מי שרוצה להגדיר אחרת לבריאות, זאת תפיסה של ההגדרה כמשהו מכונן. נכון? הגדרה זה משהו מכונן, הוא מייצר את הדבר, אז איך זה יכול להיות לא נכון? מה שיצרתי, יצרתי, ומה שלא... יש משהו שאליו אני מנסה לקלוע? כשאתה אומר לי שהגדרתי לא נכון, אתה בעצם אומר, יש איזושהי הגדרה מכונה כלשהי, ואנחנו מנסים לחשוף אותה, לא ליצור אותה, אלא לחשוף אותה. ואז אומרים לי, הצלחת לחשוף אותה או לא הצלחת לחשוף אותה? השאלה אם ההגדרה אמיתית או הגדרה לא אמיתית. זה בעצם הנחה שהגדרה זה משהו מכוון ולא מכונן, אם אני מדבר במונחים של הגדרה אמיתית והגדרה לא אמיתית, או הגדרה טובה והגדרה לא טובה. אוקיי? אין דבר כזה הגדרה טובה והגדרה לא טובה, לפי התפיסה הקונסטיטוטיבית. מה שהגדרתי זה הדבר, מה זה, אתה רוצה להגדיר את זה אחרת, אז יהיה דבר אחר. זה לא יהיה זה. מה זה הגדרה טובה ולא טובה? מבינים? יש איזו שניות בהסתכלות, בהתייחסות שלנו להגדרות. כי מצד אחד אנחנו תופסים את ההגדרה כמשהו מכונן, ומצד שני אנחנו כן אומרים לפעמים, הגדרת טוב, או אני חושב שההגדרה היא אחרת, אתה טועה פה קצת, ההגדרה היא קצת שונה. רגע, אמת ושקר זה לא על הגדרות, אמת ושקר זה על טענות. אתה טוען טענה, אז המושגים שבהם אתה משתמש, הם אמורים כמובן להיות כבר מוגדרים, כי טענה מורכבת ממושגים, אתה צריך, המושגים צריכים להיות מוגדרים, ועכשיו אתה יכול להשתמש בהם כדי לטעון טענות, או לטעון טענות עליהם. אבל ההגדרה עצמה היא לא טענה. ההגדרה עצמה זה משהו שקודם לטענות. אבל כשאני אומר שההגדרה יכולה להיות אמיתית או שקרית, טובה או לא טובה, נכונה או לא נכונה, אז זה בעצם אומר שגם ההגדרה זה סוג של טענה. מה זה אומר? זה אומר שיש, לפחות יש הגדרות, אני חושב שרובן כאלה, שהן מכוונות ולא מכוננות. הן הגדרות שיש, הן בעצם במובן מסוים טוענות טענה. כשאני מגדיר מה זאת מדינה דמוקרטית, דיברנו על זה בפעם הקודמת, כשאני מגדיר מה זאת מדינה דמוקרטית, יבוא מישהו ואומר, תראה, הגדרה לא מוצלחת. לדעתי, מדינה דמוקרטית זה צריך להיות גם עם הפרדת רשויות, או בלי הפרדת רשויות, או לא משנה. כל אחד, עכשיו, מה זה לדעתך? תגדיר אותה מדינה פלוטוקרטית, אני יודע מה. בלי הפרדת רשויות, או תייצרו שני מושגים. מה זה נקרא נכון? לדעתי אתה לא צודק. איך אפשר להגיד דבר כזה? אז יש כאלה שרוצים להגיד שטענתי דבר, בסדר, אני רק רוצה להסביר לך במה משתמשים האנשים. כשאנשים משתמשים במושג מדינה דמוקרטית, הם לא משתמשים במשמעות הזאת, אלא במשמעות הזאת. זה עדיין לא, אין משהו אמיתי, מדינה דמוקרטית. זאת הגדרה. זאת הגדרה שאנחנו מסכימים לה, ואתה לא תפסת טוב את ההסכם בינינו, זה הכל, זה לא באמת משהו אמיתי, אבל זה הרבה פעמים זה לא ככה, כי נגיד אם יהיו כמה מדינות דמוקרטיות שיחליטו לוותר על הפרדת רשויות, כבר מסה משמעותית, אתה כבר לא תוכל לטעון שאנשים לא מגדירים כך מדינה דמוקרטית. פה אתה כבר תצטרך להתחיל להתווכח, לא להגיד לא ככה מגדירים בדרך כלל, אתה פשוט משתמש במילון הלא נכון, כן, זה, אם ההגדרה היא מכוננת, אז הוויכוח הוא ויכוח מילוני. אתה בעצם קורא לזה מדינה דמוקרטית, לא נכון. במילון זה לא מה שעונה לשם מדינה דמוקרטית, אז זה רק מילון. אבל התחושה שמאחורי הוויכוחים האלה לא יושבת הספירה המילונית, אלא אנחנו מתווכחים באמת מה זה מדינה דמוקרטית. זה ראוי למדינה דמוקרטית שיהיה ככה או לא ראוי? זה צריך להיכלל בהגדרות או לא צריך להיכלל בהגדרות?
אתה מכוון לערך מסוים שאתה רואה אותו לנגד עיניך, אתה רואה איזשהו ערך לנגד עיניך, ועכשיו אתה רוצה לתאר אותו.
אוקיי, נכון.
אבל אם עכשיו אנחנו מתווכחים על הגדרה של כיסא,
אז אני אומר,
אז יכול להיות שזה באמת למה אנשים מתכוונים כשאומרים כיסא.
אין לי בעיה, לכן אמרתי שיכול להיות שיש גם הגדרות כאלה וגם כאלה. מה שאני טוען זה שיש גם הגדרות מהסוג הזה. הגדרות שהן מכוונות ולא מכוננות. הגדרות שמנסות לקלוע למשהו שמחוץ עליהן, ויכולות להצליח בזה או לא להצליח בזה, לעומת הגדרות המכוננות שלא קולעות לשום דבר, הן יוצרות את הדבר שעליו הן מדברות.
זה בעצם קצת כן אותו דבר, כי מה אנחנו רוצים להגיד? כשאנשים אומרים מדינה דמוקרטית, כשהם מתכוונים לערך שמה שעומד מאחוריו, לזה הם מתכוונים. זאת אומרת, זה גם בעצם כמו כיסא.
לא, אז אמרתי, אז אתה יכול להתייחס לזה במישור הזה, אני לא מסכים.
לא, כי זה דבר אמיתי, יש פה ערך מאחוריו שאני חושב שהוא ככה, אני יכול להתווכח.
ערך הדמוקרטיה.
כן.
בסדר, נו, אז לא משנה, אז עזוב את המדינה הדמוקרטית, אז בוא נגדיר את ערך הדמוקרטיה, מה הוא כולל, או מה הוא מחייב, מה המאפיינים שלו. אתה רק משיג איזה צעד אחד אחורה, זה לא... אז זה הגדרות מכוונות ומכוונות, ואם יש הגדרות מכוונות, אז זה אומר קודם כל שיכול להיות אמת ושקר, לגבי הגדרה גם, ולא רק לגבי טענות. מה שמתמטיקאי כמובן יברות את שערותיו כשהוא ישמע דבר כזה. זאת אומרת, זאת ההגדרה, אתה רוצה הגדרה אחרת, אין בעיה, תפתח תיאוריה שמופססת על המושגים האלה, שתגדיר אותם כמו שצריך, תקרא להם בשם כלשהו, רצוי לא בשם של ההגדרות שכבר תפוסות, ותעשה את מה שאתה רוצה, תפתח תחום חדש במתמטיקה, או תעשה משהו אחר. מתמטיקאי אף פעם לא אמור להתווכח על הגדרות, הוא כן מתווכח דרך אגב, אבל הוא לא אמור להתווכח על הגדרות. הגדרות מכוננות מבחינתו. אז א', יש אמת ושקר בהגדרות מכוונות, ב', כמובן יכולים להיות ויכוחים. ברגע שיש אמת ושקר, אז יכולים להיות ויכוחים. אתה תטען שההגדרה היא כך, ואני אטען שההגדרה היא כך. בואו ניקח אולי דוגמה.
אבל זה בעצם לא כל כך, זה תיאור, זה לא הגדרה.
אוקיי, אני טוען שאנחנו מדברים על המושג, אני מגדיר את המושג הגדרה. אז אני אומר, כשאני בעצם מדבר על להגדיר משהו, לפעמים לפחות, בעצם אני טוען טענה, אני מתאר משהו, אני לא מגדיר. לא מגדיר במובן הקונסטיטוטיבי, כמו שרגילים בדרך כלל. אבל עדיין...
שאתה הגדרת שתי הגדרות.
בסדר, בסדר. אני מבחין בין שני דברים, אבל שניהם באמת קיימים בעולם שלנו, ואנחנו הרבה פעמים לא מבחינים ביניהם. ולכן חשוב לשים את האצבע שיש פה שני דברים שחוסים תחת המושג הזה, הגדרה. אוקיי? אני אקח אולי דוגמה. נגיד, יש ויכוח על מי הוא יהודי. אוקיי? מי שנולד לאם יהודיה או שהתגייר כהלכה, כמובן הגדרה רקורסיבית, כי מה זה אם יהודיה? כשיש את ההגדרה מהו יהודי, אם אתה רוצה להגיד לי מהו יהודי, זה לא יעזור, נכון? מי שנולד לאם יהודיה או התגייר כהלכה, זאת הגדרה מעגלית. אתה משתמש במושג יהודי, בהגדרת המושג יהודי. אז זה ברור שצריך להשלים את זה. והאם היהודיה הראשונה זה שרה. צריך תנאי התחלה. בדיוק. יש תנאי התחלה ויש את הדינמיקה. אז...
גם הישמעאלים לא.
מה? לא חשוב, אז רחל ולאה, לא משנה, אבל אתה צריך לנקודה שמנה קצה, ואז ההגדרה היא סגורה, אין בעיה. זאת אומרת, מי שנולד לרחל ושרה או התגייר כהלכה, הוא רחל ולאה, או התגייר כהלכה הוא יהודי, ובן להם יהודיה גם הוא יהודי. עכשיו אין בעיה, כי הגדרתי את המושג יהודי בלי להזקק אליו, ומכאן ועלה אני כבר משתמש בו. בסדר? זאת הגדרה בסדר. אז איך זה שיש ויכוחים על מי הוא יהודי? או מהו גיור, כן, כמובן, זה אותו שיקוף של אותו ויכוח.
יש כאלה שסבורים שיהודי, ההגדרה היא לא הלכתית.
אוקיי, אז אתה שמעת כל זה יהודי, תקרא לזה ישראלי, תקרא לזה ינקלה. אתה סתם משתמש באותה מילה, זה לא ויכוח. אז בוא ניפרד כידידים, אתה תקרא למה שאתה רוצה לקרוא יהודי, אני אקרא למה שאני קורא ישראלי, בכוונה בחרתי את ההפוך מה שהיינו רגילים, וזהו, וניפרד כידידים, ההגדרה שלך מקובלת, ההגדרות לא מתווכחים, אין בעיה, אני גם מוכן להגדיר את המושג יהודי ככה, ואת המושג ישראלי, אני אגדיר כמו שאני אומר, ניפרד על בסיס סמנטי. אני אקח משהו יותר פרובוקטיבי.
אבל אין מחלוקת על ההגדרה, אני חושב. המחלוקת על התוצאה, על מה זה, מה יותר מזה.
לא, לא, אין מחלוקת על ההגדרה.
על ההשלכות, אם הם לא יבקשו תקציבים, אז לא אכפת להם.
לא, לא, לא. זה אומרים לי הרבה פעמים, אני לא מסכים. עוד רגע נחזור לזה. בואו נסתכל על משהו יותר פרובוקטיבי.
ויכוח על מה נכתב את עודת זהות.
ויכוח על מוסר. מלחמה. בסדר? יש לנו ויכוח עם האסקימוסים. האסקימוסים מוציאים את הזקנים לשלג בשביל שיקפאו שם, נכון? ואצלנו לא נוהגים לעשות את זה מסיבות כאלה או אחרות. לפעמים עושים להם דברים יותר גרועים, אבל זה נתפס כמשהו שהוא לא בסדר, אוקיי? צריך לשים אותם בבית אבות, או לטפל בהם בבית, או לא יודע מה, כל אחד בפתרונות שלו, אוקיי? עכשיו, אם אני רואה את מערכת חוקי המוסר כמערכת מכוננת, אין שום ויכוח, אין שום משמעות לוויכוח הזה. אין פה שום ויכוח. פשוט האסקימוסי לא מתנהג על פי חוקי המוסר, אלא על פי חוקי פוסר, אני יודע מה, בסדר, בסדר, מה זה משנה? זה רק שאלה של שם, מה אכפת לי? כשאני אומר שיש ויכוח בינינו, מה זה אומר? זה אומר שהמושג מוסר, ההגדרות שאני אתן לו, המאפיינים שלו, הם לא מכוננים אותו. הם טענות לגביו. אני טוען שאדם מוסרי צריך להתנהג כך. ומי שחורג מזה, נחזור לעניין העונש, מי שחורג מזה הוא לא מוסרי. לא לא מוסרי במובן ההגדרתי. הוא לא מוגדר כאדם מוסרי. הוא לא בסדר. הוא אין שחקן במגרש המוסרי, אבל הוא לא בסדר. האסקימוסי יגיד, מה הבעיה? אני בסדר, אני לא משחק כדורגל, אני משחק שח. מה אתה רוצה ממני? מה, חייבים לשחק כדורגל? תשמעי, כן, חייבים לשחק כדורגל. זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה. אי אפשר להיפרד על בסיס סמנטי. ולכן באמת כשאנשים מנהלים ויכוח מוסרי, אף אחד לא מציע להיפרד על בסיס סמנטי. אז בוא תקרא, אני אומר שאפשר לרצוח, לעשות הפלות. והשני אומר שאי אפשר לעשות הפלות. בסדר? לא משנה, בתנאים מסוימים. ויכוח מוסרי כלשהו, סתם לקחתי דוגמה. אוקיי? אז אחד אומר, בסדר, אז אתה איש מוסרי ואני איש פוסרי, והכל בסדר. אין לנו ויכוח, רק צריך להגדיר. מישהו יגיד דבר כזה? הוויכוח הזה הוא ויכוח לוהט, זה לא ויכוח על הגדרות. יש פה צודק וטועה, יש פה רשע וצדיק, יש פה ויכוחים. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו לא מדברים פה על הגדרות, לפחות לא במובנן הקונסטיטוטיבי. נכון? אנחנו לא מגדירים את המושג מוסרי ככה. אם זה הגדרה, אז מה זה מעניין? אנחנו טוענים טענה שבשביל להיות מוסרי אתה חייב להתנהג כך. אם אתה מתנהג כך אתה לא מוסרי. לא שאתה לא מוגדר כמוסרי. אתה לא מוסרי. בסדר? אז זה בעצם אומר שההגדרה פה היא הגדרה מכוונת ולא מכוננת. עכשיו, אני טוען שגם לגבי מי הוא יהודי, שזה פחות חד משמעי. גם לגבי מי הוא יהודי, העובדה שאנחנו מתווכחים, משם יצא, נפל לי הסימון דרך אגב, שם לראשונה, לפני הרבה שנים. הוויכוח על מי הוא יהודי, אני אף פעם לא הבנתי אותו. מה הבעיה? בוא נגדיר שני מושגים. אתה תקרא לזה ישראלי, הוא יקרא לזה יהודי. לא משנה, תקראו לזה מצידי אוסטרלי, מה זה משנה איך קוראים לזה? תבחרו לכם שתי מילים, תעשו הגרלה, מי ייקח, אם יש לכם סנטימנטים למילה יהודי, שיהיה לכם לבריאות. ישראלי, אגב, זה הביטוי היותר מקורי למה שאנחנו קוראים היום יהודי, ולכן אפילו לדעתי, לדעתיים שנורא...
יש גם הגדרה, אחת ההגדרות למשל שהייתה בעבר. אפילו משפטית מישהו חשב שיהודי זה מי שמרגיש יהודי.
כן, זה בעקבות, דיברנו על זה פעם.
לא ישראלי,
יהודי, זה רופאי.
אני אומר, מתי זה עלה בצורה או יותר מאשר אצל רוב פייטן? אני חושב שזה עלה בנאום של הרב שח, נאום השפנים של הרב שח. זוכרים את זה? נאום השפנים של הרב שח, שבעצם הייתה שם צומת פוליטית מאוד מעניינת. השאלה אם הם הצטרפו לממשלה או לא, המפלגה ג', כן, אגודת ישראל. האם הם הצטרפו לממשלה או לא. ואז כולם חיכו לנאום של הרב שח ביד אליהו. ששם הוא בעצם אמור היה להודיע מה הם עושים, ובזה הייתה תלויה הקואליציה. אוקיי? אז כמובן כל מצלמות העולם, וגם מהעולם, לא רק מהארץ, הכל היה שם. ואז הרב שח התחיל לדבר על חילת שפנים ביום כיפור, ועל כל מיני דברים כאלה. הוא לא דיבר לא על קואליציה, ולא על שום דבר. הוא רק אמר בדרכו שמפלגת העבודה כולם אוכלים שפנים ביום כיפור. זה קיבוצניקים וזה, וכולם הבינו מה המשמעות הפוליטית, אבל הוא לא דיבר על פוליטיקה, הוא נזף בעם ישראל, מה אתם אוכלים שפנים ביום כיפור? עכשיו, אני ישבתי שם, לא שפנים ביום כיפור, אלא שפנים ומחללים יום כיפור וכו'. אז אני ככה ישבתי בבית, שמעתי את הנאום, מי לא שמע, לא הלכתי ליד אליהו, כמו שכל חבריי עשו, אבל שמעתי בבית ברדיו, ואמרתי לעצמי, וואלה, האיש הזה טמבל. יש לו את כל מצלמות ומיקרופוני העולם. תעלה איזשהו טיעון שבאמת פונה אליהם. מה אתה אומר להם? במה הם יהודים, הקיבוצניקים האלה? ככה הוא אומר שם, כי הם כל שאפשר היה להבין, זה מן הגע עם אישה
איתה. זה בדיוק מה שרפת חשתן אמר.
מה?
זה בדיוק מה שרפת חשתן אמר על הנאום שלו.
אה, כן? כן. אוקיי. אז אני אומר, זאת הייתה התחושה שלי, ששמעתי את זה ברדיו, בסדר, אתה מגדיר אותם כלא יהודים, הם חושבים שיהודי זה משהו אחר, או שהם, מה הבעיה? זה מצחיק אותי, כל החבר'ה שהייתי איתם בצבא, שהם אומרים לי כמה חלה קיים ביום כיפור, וכמה טעים השפן ביום כיפור, וכל הדברים כאלה. זאת אומרת, אם אתם אוכלים שפנים, יום כיפר וזה, אתם לא יהודים, הם ימותו מצחוק. איפה, תן, תעלה לשם טיעונים, יש לך מיקרופונים, כל העולם עכשיו שומע אותך. יום אחרי זה, התחיל גל של חזרה בתשובה, ממש. התחיל השערה, לא יומן כי סופר, התחיל השערה בביטאון הקיבוץ, בעמודים, כן, בביטאון של התנועה הקיבוצית, וזה התחילו, חלק מהאנשים אמרו, רגע, האמת שהוא צודק, במה בעצם אנחנו יהודים? מה יהודי אצלנו? זה שאנחנו מדברים עברית? בסדר, בבלגית, מדברים בלגית, מה זה משנה, סתם קונבנציה, מה יהודי בזה? בכל הערכים שלנו אנחנו לא שונים במאומה מכל גוי אחר, שזה פשוט שזה ככה, אין שום דבר יהודי בבלגית. נכון? אז, אבל פתאום אנשים כאילו העמיד מולה מראה והתבררה תופעה שלא העליתי בדעתי שהיא קיימת. זה הפתעה אדירה מבחינתי. אנשים התחילו לבדוק את עצמם, רגע, במה אנחנו יהודים? והחיכים צעקו על הרב שח כמובן והתכעסו וכו', וגם זה הפתיע אותי. לא פחות מאלה הישרים כאילו שהתחילו באמת לדון, רגע, אולי הוא צודק. תחיל לזה רומץ בשביל זה. אבל גם אלה שהתקוממו נגדו הפתיעו אותי. מה אתם, מה אכפת לסדר? אז הוא מגדיר ככה, אתם יודעים הרי איך הוא מגדיר, מה אכפת לכם? הוא פגע בציפור נפשם. כי הם טוענים שמה שהם עושים, זה מה שנקרא להיות יהודי. מה פתאום, מה שאתה עושה זה, זה לא יהודי מה שאתה עושה בכלל. אנחנו נשארת בצבא, ואז בא חיים הרצוג, הנשיא אז דאז, ואמר, מה זאת אומרת? הקיבוצניקים ידיהם מגוידות מעבודה ומציירות והיחידות המובחרות, אז זה עוד היה מאוד ברור שם וזה. ואיך הוא יכול להגיד שהם לא יהודים? וגם זה מתתי מצחוק, כי מה זה כאילו, מה בין סיירות ועבודה בקיבוץ ליהדות? מה זה? יכול להגיד שהם אנשים טובים, יכול להגיד שהם אזרחים מועילים, יכול להגיד שהם אידיאליסטים. מה זה קשור ליהדות? מה, בסיירת האמריקאית אין אנשים טובים שהולכים ומוסרים את נפשם למען תקומתה של אמריקה או של קווייט? לא משנה, הצבא האמריקאי לא בעיקר, בעיקר לא עוסק באמריקה. אבל הם לא פחות מסירות נפש ולא פחות אידיאליזם ולא... בכל מקום יש כאלה, ומגוידות מעבודה, נדמה לי שאנחנו לא הכי מצטיינים בעניין הזה. יש גם עוד אחרים שעושים עבודות. אז מה יהודי בזה? אתה יכול להגיד שזה טוב, אבל מה זה קשור ליהודי?
איזה מגוירים מעבודה.
מגוידים.
לאומיות ישראלית. לאומיות ישראלית.
אז אני אומר, התחושה הייתה שהוא תופס את זה, זה מה שנקרא יהודי מבחינתו. ורגע, אז עוד פעם, אני מביא את זה כהמשך למה שאמרתי קודם. בוא ניפרד כידידים, אז בוא תקרא לזה ישראלי, אני אקרא לו יהודי. אנחנו סתם מתקדשים על מושגים, בשביל מה? אנחנו לא באמת מתווכחים. כי אז הייתי מין בפאזה שחשבתי שההגדרות זה משהו קונסטיטוטיבי. בסדר, אתה מגדיר יהודי ככה, והוא בשביל מה להגדיר את אותה מילה באופן אחר? אתה תבחר מילה אחרת. זה רק הגדרות, מה זה משנה? מה אכפת לך? אז אני אומר לך שאתה לא יהודי. נכון, לפי ההגדרה שלי באמת אתה לא יהודי, אבל לפי ההגדרה שלך אתה כן. אז בואו נסכים בינינו, תקרא לזה ישראלי או ליהודי, ואני אקרא לזה ישראלי או יהודי, והכל בסדר. אז על מה המריבות? המריבות הן בגלל ששני הצדדים מרגישים שההגדרות שאנחנו מציעים הן הגדרות מכוונות ולא מכוננות. המושג יהודי הוא מושג אחד, וכולנו מדברים עליו. ויש לנו ויכוח איך להגדיר אותו. יש ויכוח על הגדרה, וזה ויכוח אמיתי. כיוון שההגדרה פה טוענת, ההגדרה פה לא רק מכוננת. ההגדרה פה טוענת. אתה טוען טענה, מי זה הממשיך האותנטי של אברהם אבינו? אז הרב שך טוען שהוא... והקיבוצניקים, נגיד לצורך הדיון, או חיים הרצוג, טוענים שהם. אגב, אני לא בטוח מי יותר קרוב. יש לי חשדות מסוימים שאני לא אחשוף אותם כאן. אני לא בטוח מי יותר קרוב להיות ממשיך של אברהם אבינו. באמת, יש אספקטים, זה לא ויכוח כל כך טריוויאלי. למרות שזה נראה נורא פשוט.
כל צד לא מוכן לוותר שיקחו ממנו את ההגדרה.
כן, ברור. אז אומר, אבל אומר, אז כשאנשים, כשדיברתי עם אנשים על זה, אומרים, טוב, זה ויכוח על זכויות שימוש במילה, יש לאנשים סנטימנטים למילה יהודי, זה הכל. ברור שזה לא נכון, זה התעממות. כשאני דוחף אותך לפינה, כי אתה הרי קונבנציונליסט, דיברנו בשיעור שעבר על בעצם ההגדרה הקונסטיטוטיבית, היא בעצם מבוססת על תפיסה קונבנציונליסטית, הסכמית. זה בעצם אומר שמושגים הם תוצר של הסכם. הם לא תוצר של תצפית. נכון? אסנשליזם זה בעצם תפיסה שאומרת, יש לו מושג אסנס, יש לו מהות. וכשאני מגדיר מושג, אני עושה פעולה שהיא תצפית. אני צופה על המושג הזה, באיזשהו כמובן לא בעיניים, אבל באיזשהו מובן, בסדר? ואני מתאר את מה שאני רואה. ההגדרה זה תוצר של התצפית הזאת. ולכן ההגדרה טוענת טענה. ההגדרה מתארת משהו, לא מכוננת אותו יש מאין. היא מתארת משהו שקיים עוד לפניה. וכשאנחנו מתווכחים על מי הוא יהודי, בעצם אנחנו מניחים, ושני הצדדים מניחים, זה מה שיפה פה. שני הצדדים מניחים את זה. כי הרבה פעמים יש צד שקל לא נורא להתווכח, כי זה הכל קונבנציה, אז אני מגדיר את זה אחרת. קל, כשאתה נמצא תחת מתקפה, קל לצאת מזה באופן הזה. זה קונבנציה, אני מגדיר את זה כך, אתה מגדיר את זה כך. אבל לא, פה, כשאתם מנהלים ויכוח, זה אינדיקציה לזה ששניכם, בעניין אחד שניכם מסכימים. שיש דבר כזה שנקרא יהודי, האידאה הזאת של יהודי, יש לכם ויכוח איך להגדיר אותו. וזה ויכוח אמיתי, אי אפשר להיפרד סמנטית. אנחנו לא יכולים להגיד, אתה תקרא לשלך יהודי, אני אקרא לשלי ישראלי. כי אתה קורא למושג שאין לו קורלט במציאות, אתה קורא לו ישראלי. מה אכפת איך אתה קורא לו? אין מושג כזה. עכשיו, מה זה אין? אני הסכמתי, ועכשיו יש, הגדרתי אותו. לא, הגדרה מתארת מושג שקיים עוד לפני שהגדרת. אתה לא עושה קונבנציה ומייצר מושג יש מאין. אתה מנסה לקלוע למה שקיים. אתה אומר, לא קיים דבר כזה, אין. המושג הזה לא קיים.
ומה אם יגיעו להסכמה שגן וגם? גם זה יהודי וגם
זה. אפשר להגדיר, יש הגדרות של אור.
כמו שקורא גם על המשפחה.
זה לא גם וגם זה אומר שאתה צריך גם לעשות את זה וגם את זה, או שגם זה.
לא, זה לא גם. גם כשאתה עושה את זה אתה יהודי וגם.
אז זה אור.
זה אור.
אז אני אומר, בסדר, יש הגדרות שהן אור, כן? אתה מוגדר אוקיי כזה, אוקיי כזה. פעם חשבתי, זה היה גם כן קשור לענייננו, זה קשור קצת לסדרת הדיכוטומיה שעשינו בעבר. החקירה ההלכתית על נזקי ממון, אבן העזל המפורסם, שהוא מנסח את זה, אבל כבר לפניו דיברו על זה, האם אני חייב לשלם בגלל שממוני מזיק, עצם העובדה שממוני מזיק מחייבת אותי בתשלום, או שמה שמחייב אותי בתשלום זה הרשלנות בשמיעה.
רשלתי בשמיעה. אתה נפור את השור הזה למעלה שם במקום מנחם.
יכול להיות, אבל זה קשור לעניין של של הדיכוטומיה, שעליו כן דיברתי פה, אלא זו הייתה הסדרה הראשונה או השנייה, לא זוכר.
עכשיו גם וגם
זה. אז שמה, בדרך כלל החקירה הישיבתית היא דיכוטומית. אתה צריך להחליט, או שהמחייב בתשלום זה הרשלנות בשמירה, או שהמחייב בתשלום זה עצם העובדה שממונך הזיק. אני תמיד תהיתי, למה לא הצירוף של שניהם ביחד? או זה, או גם או, כן? או מחייב את השלום הזה, או התרשלת בשמירה, או אם המלכה איזה, למה צריך לבחור? או שהמחייב בשמירה זה כשמתקיים שני התנאים, שזאת האמת. שגם הרשלנות בשמירה, וגם שזה יהיה ממונך. אין עליך חובה שמירה כשזה ממונו של מישהו אחר. אז זה צריך להיות ממונך, וגם צריכה להיות רשלנות בשמירה. למה תמיד אתה מניח שזה או זה או זה? אבל אין לי בעיה, יש הגדרות שהן הגדרות שכוללות בתוכן, גם כן, קוניונקציה ודיסיונקציה, כן, אור וגם. זה נכלל, זה חלק מההגדרה. אין בעיה. ועדיין יש מקום לשאול האם ההגדרה הזאת זאת הגדרה מכוננת או הגדרה מכוונת. אז לכן המשמעות של מה שאני אומר בעצם, זה שכשאומרים על הגדרות לא מתווכחים, זה לא נכון. על הגדרות ועוד איך מתווכחים. אנחנו כל הזמן מתווכחים על הגדרות, ויפה אנחנו עושים. כי זה נכון להתווכח על הגדרות, זה לא טעות. כיוון שאנשים תופסים את ההגדרה בצורה לא נכונה. הגדרה, יש הגדרות שמכוונות ולא מכוננות. מה קורה במתמטיקה? זה מה שדפק לנו את המוח. גם מי שלא עוסק במתמטיקה, אבל התפיסה של מתמטיקאים היא זו שבעצם חדרה ככה גם לשכבות הרחבות של הציבור, שאיכשהו אנשים, לפחות אינטלקטואלים, כאילו מבינים שההגדרה זה עניין טכני. זאת אומרת, במתמטיקה מאוד רגילים להגדיר את המושג, וזאת ההגדרה, אתה רוצה להגדיר אחרת, אין בעיה. יהיו לו תכונות אחרות כמובן, ותפעל בהתאם, רק כדאי לא להשתמש באותה מילה כמו שאמרתי קודם, אבל היפרדות סמנטית זה מתבקש במתמטיקה. מתמטיקאים לא אמורים להתווכח על השאלה אם ההגדרה הזאת היא טובה או לא טובה, או נכונה או לא נכונה. אתה מגדיר ורואה מה התוצאות, אין שם אידיאולוגיות, אין שם... אתה רוצה לבחון מה התכונות של מושגים, אז תגדיר את המושג ותגזור מזה את התכונות של המושג, חבורה, מרחב, נקודה, משולש, כל מיני מושגים כאלה שאם תגדיר אותם כמו שצריך, תוכל להוציא מההגדרה הזאת כל מיני תכונות. מי שיכול להתווכח על ההגדרה אם היא נכונה או לא, תגדיר אחרת, אתה מתעסק במה בעיה, תעשה מה שאתה רוצה.
כלומר, הם תופסים את זה כמכונן.
הם תופסים את זה כמכונן. ואני חושב ולכן באמת במתמטיקה זה מאוד חד ההבדל בין הגדרות לבין טענות. מתמטיקה זה אבן יסוד. זאת אומרת, כל מערכת אקסיומטית יש בה הגדרות של מושגים, והגדרות לא טוענות כלום. זה הגדרות. ויש את הטענות, כשהטענות מחולקות לשתיים, לאקסיומות ולטענות נגזרות, לטענות שגוזרים אותן מהאקסיומות. אוקיי, וחוץ מזה יש הגדרות, יש כללי עסק, יש כל מיני, הם מפרידים כל האלמנטים של מערכת אקסיומטית, הם כללי עסק. בכל אופן, אני טוען שההגדרה הזאת לא באמת קיימת, לפחות לא בחשיבה היומיומית. במתמטיקה זה מועיל, זה פורה, אבל בחשיבה היומיומית זה מטעה, כי מה שאנחנו קוראים הגדרה זה בעצם סוג של טענה סמויה, טענה מובלעת. וטוענים טענה על איזושהי אידאה שקיימת באיזשהו מקום, אידאת היהדות, כן, היהודי. יש לנו טענה, האידאה הזאת, מה ההגדרה הנכונה שלה, זה מי שנולד בן יהודיה או שהתגייר כהלכה, או יהדות זה רק מצוות, נגיד, למה מישהו יטען טענה כזאת. זה השאלה איך מתייהדים, או השאלה מה זה יהודים, שתי שאלות שונות. אוקיי? ומישהו אחר יטען לא, לשרת בצבא ביחידות מובחרות, לא יודע מה, לעבוד קשה, לתרום למדינה, לא משנה, לדבר עברית, לקרוא עמוס עוז, כל אחד וההגדרות שלו למה הוא יהודי. בסדר? מה? חושומו. חושומו יהודי, כן. אף יהודי, לא משנה, כל אחד מגדיר
השמות. זה יהודי מהגולה.
מהגולה זה של חלפי.
הגדרנו מה זה ממש גוי.
גוי גמור. אז המתמטיקה פה בעצם עושה במובן מסוים, עושה לנו איזשהו עוול. אבל יש פונקציה כזאת של הגדרה שהוא מאוד חשוב, אני לא חושב שצריך לשנות את המתמטיקה. יש פונקציה כזאת של הגדרה שקונסטיטוטיבית. למה מועיל להתייחס להגדרה כקונסטיטוטיבית? כי אז בעצם אתה יודע שאנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, ומכאן ועלה אנחנו רק גוזרים את התוצאות. אני אביא עכשיו דוגמה שאולי תחדד את זה קצת, קצת יותר. לא, אין פה לוח, אז אני אעשה את זה אולי על הדף. פה אני אעשה את זה על הדף הזה. תראו, פעם אולי דיברנו על זה, אני חושב שבשנה של בשנה של הלוגיקה,
קל וחומר,
5-6 שנים, שם דיברתי על זה קצת, כן. אז יש משפט במתמטיקה שהוא משפט מאוד מעניין, בטופולוגיה, משפט מאוד מעניין. אנחנו מדברים על צורות כמורות. מה זה צורה כמורה? אז אנחנו יודעים אינטואיטיבית מה זה צורה כמורה. צורה כמורה זה משהו שהבטן שלו היא כלפי חוץ.
תגדיר מערבולת.
יומיומית. מה?
תגדיר מערבולת.
לא תגדיר מערבולת.
תנסה להגדיר מערבולת.
אוקיי, יש איזו הגדרה מתמטית ברורה.
כן, אבל כשאומרים ביום יום,
כן, אוקיי.
משהו כמור.
כן, בכל אופן, אז נגיד, עיגול הוא צורה כמורה, נכון? כי תמיד הבטן היא כלפי חוץ. לעומת זאת, בננה, כן? בננה היא לא צורה כמורה. כי הצד הזה שלה הוא עם בטן החוצה, אבל הצד הזה שלה, הבטן כעורה, היא כלפי פנים, שום כערה, כן? גם הכערה עצמה, אם מסתכלים עליה בחוץ, אז היא כמרה, לא כערה. רק כשמסתכלים עליה ככה, אז היא כערה. אז הצורות כמורות בעצם מוגדרות להיות כאלה שהגבול שלהם מכל הכיוונים הוא כלפי חוץ, מכל הכיוונים. צורות כאורות יש אסימטריה, ככה המתמטיקאים עובדים וטעמה ממם. צורות כאורות זה צורות לא כמורות, זאת אומרת מספיק שיהיה חלק שהוא לא כמור בשביל שהצורה תחשב צורה כאורה. בסדר? אני לא יודע אם יש, זה צריך להיות פתולוגיה מתמטית, בטח יש אצל מתמטיקאים, אבל צורה שהיא כאורה מכל הכיוונים. יכולים לעלות בדעתכם דבר כזה? זה רק פתולוגיות בטח, זה פתית השלג של כוך או משהו. אני חושב שפתית השלג של כוך, לא יודע בעצם. יכול להיות.
רק מוביוס כזאת, תלת מימדית.
כן, זה משהו מטורף של מתמטיקאים, רק הם יכולים להמציא משהו כזה. אבל באופן עקרוני אין דבר כזה, לכן ברור למה מגדירים את זה דווקא בכיוון של הכמור. הצורה הכמורה היא בעצם ההגדרה הבסיסית, וכאור זה כל מה שלא כמור. אוקיי? עכשיו יש משפט במתמטיקה. לא מה תבינו למה אני נכנס לטכניקה הזאת. המשפט אומר שחיתוך של כל שתי צורות כמורות גם הוא כמור. בסדר? למשל, אני עושה חיתוך של העיגול הזה עם אליפסה, שגם היא צורה כמורה, בסדר? אז החיתוך פירושו השטח המשותף לשני. רואים את זה? פה. יש אליפסה וכדור, יש חיתוך ביניהם, השטח המשותף. הנקודות ששייכות, חיתוך אצל...
משטח גמור.
אצל מתמטיקאים צורה זה אוסף נקודות. העיגול זה אוסף כל הנקודות האלה, שלא העיגול, המעגל. העיגול זה לא השפה.
מעגל זה לא חשוב איך, והעיגול זה בדיוק.
לא, אני אומר, השאלה מה זה השטח ומה זה הקו. עיגול ומעגל.
עיגול זה...
עיגול זה הקו, נכון? המעגל זה השטח, כן, זהו. זאת אומרת, זה מעגל ואליפסה. באליפסה, אגב, אין שני מונחים. אז שם אין בעיה. זאת אומרת, אז יש את אוסף הנקודות האלה שזה העיגול, ואוסף הנקודות האלה זה האליפסה. בסדר? הנקודות המשותפות, כאן זה חיתוך של שתי קבוצות. חיתוך גיאומטרי הוא בעצם דוגמה לחיתוך של שתי קבוצות. יש קבוצת נקודות וקבוצת נקודות, ויש נקודות ששייכות לשתי הקבוצות. זה המושג חיתוך. נכון? יש קבוצת הישראלים וקבוצת האנשים ששמם מתחיל באלף. זה קבוצות שיש להם חלק משותף. יש ישראלים ששמם מתחיל באלף, יש כאלה ששמם מתחיל באלף והם לא ישראלים, יש ישראלים ששמם לא מתחיל באלף. יש שלוש קטגוריות, ויש חיתוך לשתי הקבוצות האלה. אוקיי? עכשיו, כשאני עושה חיתוך בין שתי צורות כמורות, כשאני מדבר על צורות, אז החיתוך גם הוא צורה. אוסף הנקודות האלה זה איזשהו סוג של צורה. אוקיי? הצורה הזאת תמיד תהיה כמורה. אם שתי הנקודות שנחתכות הן כמורות, אז גם החיתוך שלהם יהיה תמיד צורה כמורה. עכשיו, ליימן, כן, הדיוט מתמטי, בסדר, ברור, זה נורא אינטואיטיבי, מה, ברור שזה ככה. אבל אצל מתמטיקאים שום דבר לא ברור. זאת אומרת, יש תמיד איזה מקרים פתולוגיים שאפשר להראות, כן, אצל מתמטיקאים מבזבזים סמסטר שלם כדי להראות במערכת צירים, רוצים להראות, נגיד יש איזשהו גרף כזה, כן? זאת מערכת צירים, ציר X וציר Y. והגרף יורד פה. אז אם הגרף מתחיל פה ועובר לפה והוא רציף, הוא חייב לחתוך את ציר X. זה משפט שמבזבזים עליו פחות או יותר סמסטר במתמטיקה. מבינים? למה? כי יש סינוס X חלקי X שתמיד בראשית אפשר איכשהו, לא יודע, זה פתולוגיות של המתמטיקאים, לא משנה. אז...
זה מתמטיקאים, לא של המתמטיקה. של המתמטיקאים.
זה אותו דבר, כי מתמטיקה זה תחום שהמתמטיקאים מכוננים אותו. לא מכוונים, מכוננים. בכל אופן, אז הפשפט הזה נראה מאוד אינטואיטיבי, אבל מתמטיקאים הרי מבחינתם מה זה אינטואיטיבי? צריך להוכיח. איך אתה יודע שאין איזה צורה פתולוגית שבה זה לא מתקיים? צריך להוכיח. טוב, אז בואו ננסה לחשוב איך מוכיחים את זה. אני הייתי נותן לכם את זה בתור חידה. תחשבו איך מוכיחים את זה. יש לכם את כל הכלים. לא צריך שום מתמטיקה בשביל זה, זה מה שיפה. זה ספר שמצאתי פעם עם ספר כזה בזה חנות לספרים משומשים, באיזה תחום אזוטרי בטופולוגיה, מישהו כנראה כתב ספר שאף אחד לא קרא אף פעם, מצאתי את זה פעם איזה מקום. הייתי אז בתיכון, אני חושב, לא משנה, קראתי את זה, אין שום בעיה, ילד בתיכון יכול לקרוא את כל הספר. לא צריך לדעת כלום, באמת. רק לעקוב אחרי מה שהוא אומר, שום ידע לא דרוש. וזה אחד המשפטים שהוא הוכיח בספר הזה, בכלים של ילד ביסודי. אבל כשאני נותן את זה לאדם מן השורה להוכיח, גם אדם אינטליגנטי יהיה לו מאוד קשה. להוכיח בסטנדרטים מתמטיים, זאת אומרת להוכיח, לא להגיד, תסתכל, כי הרי הגבול זה לא... להוכיח, כן, זאת אומרת להוכיח. כי החיתוכים האלה תמיד, אתה יודע, המפגשים הם תמיד הבעייתים. הרי כל הגבול של הצורה הכמורה הוא תמיד חלק מצורה כמורה אחרת, אז ברור שהוא יהיה כמור. אבל המפגשים תמיד יוצרים את הבעיה. האם אפשר לייצר את איפה שהן נחתכות, שתי הצורות, אולי שם יכול להיווצר איזה משהו שלא ישמור על קמירות. אז את זה צריך להוכיח, אוקיי? איך עושים את זה?
אני שומע לך פעם תוכיח שלא.
אה? כן. אז כשאני מנסה להוכיח את זה, שם בספר זה דידקטי כזה, אז הוא אומר לך, תנסה להוכיח, ואז אתה מנסה, לא מצליח, ואז אתה קורא ואתה רואה מה ההוכחה. אתה רואה שיש אנשים יותר חכמים ממך. ספר חינוכי. אז בכל אופן...
צניעות.
כן, לא, אמיתי, זה באמת, זה נורא יפה. בכל אופן, אז... זה מאוד קשה להוכיח כשתנסו, כי יש כל מיני קומבינציות, אתה צריך לחשוב על כל האפשרויות. איך להגדיר את זה בצורה מתמטית מחייבת, כן? ללכת רגורוזי עד הסוף, זאת אומרת, עקבי עד הסוף, מוגדר.
אולי בדרך כלל זה באמת.
שמה?
נניח שזה לא כמור.
אוקיי, ואז?
ואז נראה שיש סתירה בהנחה.
נו, תראה. יכול להראות.
אני אומר
ככה.
את אותו דבר. בדיוק, נניח שהוא לא כמור.
בסדר, אוקיי, אבל תראה.
אותו אזור שמתגלה כלא כמור, צריך להיות שייך או לקו המיתר של צורה.
לא, או שזה יוצר את המפגש. לכן אמרתי, נכון, זה מסביר את רוב הנקודות. יש נקודות שבהן אתה עובר מהקו ששייך לעיגול לקו ששייך לאליפסה. במעבר הזה אולי פתאום יכול להיווצר איזה קהירות. לא יודע. אני לא מצליח לדמיין דבר כזה, אבל צריך להוכיח, לא לדמיין.
הקירות שייכת לא לנקודה, היא שייכת לאוסף של נקודה.
אבל הנקודה הזאת מחברת שתי קבוצות.
או שהיא קיימת בנקודת החיתוך בימינה, או שהיא קיימת כבר בנקודת החיתוך.
או באמצע, ביחס לשני אחרים.
לא, אבל היא חייבת להיות קיימת גם במקטע. התכונה הזאת של הקירות היא תכונה שצריכה להיות קיימת על מקטע כלשהו.
זה שאלה לא פשוטה, כי יש דיפרנציאל. אתה יודע שהוא לא שייך באמת לאף אחד, אבל הוא סביב הנקודה. וזה קהירות בנקודה. תחשוב, סליחה על העשייה, אבל תחשוב, הוא נגזרת שנייה חיובית או שלילית, הרי זה בעצם מה שמגדיר את זה בפונקציות רגילות, נכון? נגזרת שנייה קיימת בנקודה. בנקודה הזאת, תעשה נגזרת שנייה, היא תצא שלילית. עכשיו, עזבו את הזולן. אז איך מוכיחים את זה? מוכיחים את זה, פשוט קודם כל צריך להגדיר מה זה כמור. מתמטיקאי מחונך, צריך לחנך אותנו גם. כשמתחילים לחשוב על משהו, צריך להגדיר אותו. דיברנו, לא זוכר, שנה שעברה, לפני שנתיים, לא זוכר על הוכחות לקיומו של אלוקים, אז הראיתי שם שכל הוכחה כזאת מניחה הגדרה. הגדרה, מי זה אלוקים? לפני שהגדרת, אתה לא יכול להוכיח את קיומו של משהו שאתה לא יודע מהו. צריך להגדיר אותו. זה חינוך נורא חשוב. זאת אומרת, צריך להגדיר דברים לפני שמתחילים לדבר עליהם. אוקיי? בין אם ההגדרה היא קונבנציה או לא קונבנציה. עכשיו, פה אתה צריך להגדיר מה זה כמור. כמור זה עם הבטן החוצה, זה לא הגדרה מתמטית. זה הגדרה של להסביר על מה אני מתכוון. אבל יש הגדרה מתמטית. מה הגדרה מתמטית? אז הנה הצעה. כמור פירושו, שכל שתי נקודות שתיקח בתוכו, אם תחבר אותם בקו ישר, כל הקו יהיה בתוך הצורה. זה ההגדרה של כמור. הגדרה, שימו לב, זה לא משפט. אנחנו היינו רואים את זה כמשפט. יש משפט בצורה כמורה, כן, כל ניקח את העיגול. לוקח שתי נקודות, רואים את העיגול הזה, יש פה שתי נקודות, אני מעביר ביניהם, כן, סליחה מהרחוקים, אני מעביר ביניהם קו ישר, שאיכשהו רואים, מעביר ביניהם קו ישר, אתם רואים שכל הקו הישר נמצא בתוך העיגול. וברור לכם שזה יקרה מן כל שתי נקודות בתוך העיגול, נכון? עכשיו, מה קורה בבננה? יש נקודות שאם נעשה את הקו הישר, הוא באמת יהיה בפנים. למשל פה, בחלק הרחב של הבננה, נכון? כל שתי נקודות, תחברו אותם, זה יהיה בפנים. אבל לא כל שתי נקודות. יהיו נקודות, למשל שני הקצוות של הבננה, שתחברו אותם בקו ישר, חלק מהקו יהיה מחוץ לצורה. זה אומר שהבננה היא קיורה. אתם מבינים עכשיו את הרעיון. זה ברור שזה נכון, ההגדרה הזאת.
כן.
אוקיי? נכון, כן. ההגדרה הזאת. שמים לב, כן? עוד רגע נגיע לזה. אז הנה הגדרנו. העסק נגמר. ההוכחה עכשיו טריוויאלית. שורה. בסדר? בואו ניקח את החלק המשותף. אני צריך להוכיח שהחלק המשותף הוא כמור. מה בעצם אני צריך להוכיח? שכל שתי נקודות בתוכו, אם מחברים אותם בקו, גם הקו יימצא בצורה, נכון? כי זאת ההגדרה. תסתכלו. עשיתי פה את שתי הצורות האלה. אני לוקח שתי נקודות סתם. מחבר אותם בקו. בסדר? פה עשיתי את הקו הקטן הזה. רואים? עכשיו, אני שואל, הקו הזה נמצא באליפסה? חייב להימצא באליפסה. למה? כי האליפסה היא קמורה בהגדרה, ושתי הנקודות האלה שייכות לאליפסה. הקו הזה נמצא בעיגול? בהגדרה, כי העיגול גם הוא צורה קמורה. אז אם לוקחים שתי נקודות מתוכו, כל הקו נמצא בתוכו. מה יוצא? שכל הקו נמצא גם באליפסה וגם בעיגול. זאת אומרת שהקו שייך גם הוא לחיתוך. החיתוך בין העיגול לבין האליפסה. זה הכל, הוכחה לגמרי פשוטה, לא צריך שום ידע מתמטי. מה צריך? להגדיר כמו שצריך. אז קודם כל זה, תראו את העוצמה של ההגדרה. אבל עכשיו תראו איפה רימיתי אתכם. לא, כל המתמטיקה מרמה אותנו, לא שעשיתי פה רמאות מיוחדת. מתמטיקה זה רמאות אחת גדולה. בדיוק היום דיברתי על זה בשיעור גמרא בבוקר. יש לי גם מתמטיקאיות שם, אצל הדוקטורנטיות שם, אני מלמד גמרא, אז דיברתי על זה שמתמטיקה זה רמאות, אז בסוף הם הסכימו איתי. אמרתי להם שמתמטיקה זה לטטא את האבק מתחת לשטיח, במקום לפנות אותו לפח. כי בעצם תחשבו, אני הרי מתעניין בטענה על העולם. בעולם יש צורות כמורות, אני מבין אינטואיטיבית מה זה צורה כמורה. לכן אמרנו קודם שזאת הגדרה טובה, נכון, הגדרה יפה, הגדרה נכונה. כי יש איזשהו מושג של כמירות שההגדרה הזאת לא מכוננת אותו. אני מבין את זה עוד לפני שידעתי את ההגדרה. אחרי שמישהו יגדיר, הוא פתאום, וואלה, לחדת נהדר את המושג. אז אני מבין את המושג, הגדרה יפהפיה, הגדרה אמיתית, טובה, נוחה, מועילה, פוריה, הכל נכון. אבל אתם רואים שאני, כל הסופרלטיבים האלה להגדרה יכולים להיאמר רק אם אני משווה את ההגדרה הזאת מול משהו. ואני אומר, כן, היא מוצלחת. להבדיל מההגדרה אחרת שתהיה לא מוצלחת. אם ההגדרה מכוננת, אז מה מוצלח בה? מה שהיא מגדירה, זה מה שהיא מגדירה. עכשיו, מעבר לזה, אם אני מתעניין בעולם, אז אני שואל את עצמי, האם בעולם באמת שאני אחתוך מגזרי נייר כאלה, כן? ותמיד אני אעשה את החיתוך. האם תמיד באמת זה יצא כמור או לא? אתם מבינים שמפה אי אפשר לדעת את זה. למה? כי עכשיו אני שואל, מי אמר שההגדרה הזאת לוחדת טוב את המושג צורה כמורה, האינטואיטיבי. כמו שאני רואה אותו בעולם. יש לך הוכחה מתמטית לזה? אנחנו מרגישים שכן, כמובן. ואם אתה רוצה להיות מתמטיקאי, מחויב לא להיות כזה אחד שמרמה ומסתמך על, על תחושות פנימיות. אוקיי, תוכיח לי שכל מה שאני קורא צורה כמורה, זה יתאים להגדרה הזאת ולהפך. כל מה שמתאים להגדרה הזאת, אי אפשר להוכיח דבר כזה. ואז מה עושה המתמטיקאי? הוא אומר, אנחנו מגדירים צורה כמורה. מגדירים, זאת הגדרה קונסטיטוטיבית, הגדרה מכוננת. הוא לא מנסה לקלוע לשום דבר, כי אם הוא ינסה לקלוע, הוא לא יכול להוכיח שהוא קלה. אי אפשר להוכיח את זה. אז מה? אז הוא מגדיר את ההגדרה הזאת, ומשם ועד הדרך נורא פשוטה. אבל הקושי שאני התמודדתי איתו, כשרציתי להבין משהו על העולם, על הקושי הזה הוא דילג, הוא לא פתר אותו. הוא הכביא אותו בתוך ההגדרה. זאת אומרת, הרי בשביל להוכיח את זה על העולם, הייתי צריך בעצם לנסות את כל הדרך. הייתי צריך להגיד, תראו, אני, קודם כל אני אוכיח לכם שכל מה שאתם קוראים אינטואיטיבית, צורה כמורה, מאופיין בהגדרה הזאת. ההגדרה הזאת תופסת אותו היטב, חד-חד ערכי ועל, כן, כל דבר כזה הוא יהיה כזה, וכל זה יהיה לגמרי מתאים. ועכשיו אני יכול לעשות את ההוכחה. אז שכנעת אותי מתמטית, בוודאות גמורה, שיש תכונה כזאת לצורות בעולם. לא על משהו מתמטי, אבל מתמטיקאים לא יכולים לשכנע אותי על כלום בעולם. הם מדברים על העולם ההזיות שלהם. זה העולם הפלטוני, לא על העולם שלנו. הקפיצה בין העולם שלנו לעולם הפלטוני, זה האבק שאותו המתמטיקה מטטט מתחת לשטיח. השטיח זה ההגדרה. ההגדרה הקונסטיטוטיבית של המתמטיקאים, ההגדרה שמכוננת את המושג, היא בעצם מכוונת למושג יומיומי. אבל המתמטיקאים לא רוצים להתמודד עם השאלה מי אמר שהיא מכוונת נכון, כי זאת שאלה אמפירית, זאת שאלה לפיזיקאים או ליצורים בזויים אחרים.
עברת לי כדורים פורחים לתיאטו
שתתאים. כן, בדיוק. יצורים בזויים אחרים, זה לא למתמטיקאים אציליים, אריסטוקרטיים. המתמטיקאים עוסקים רק בדברים שהם מוחלטים, ודאיים, תיאוריים, מוגדרים עד הסוף, שאי אפשר לבקר אותם, שהם נכונים בתכלית.
גם במתמטיקה יש אקסיומות ומשהו שהוא אינטואיטיבי.
הוא אינטואיטיבי, אבל המתמטיקאי לא מעניין אותו אם האינטואיציה הזאת נכונה או לא. אם זה מתאים למשהו שקורה בעולם או לא. מבחינתו הדרך, המתמטיקה מתחילה מהאקסיומות וקדימה. את האקסיומות שיביא הפיזיקאי, או שיביא מישהו, לא יודע, כל איש מדע אחר, מדע אמפירי. זאת אומרת, המתמטיקאים, בשביל לשמור על הטהרנות שלהם, על המדויקות, על חוסר היכולת לטעות, מוותרים על כל הדבר, על כל החלקים הבעייתיים שאיתם מתמודד הבן אדם. הרי אני רוצה להבין על תכונות של העולם, לא על עולמות הפלטוניים. והמתמטיקה עוסקת בעולמות הפלטוניים. היא מטטטת את כל אבק הדרכים של, של העולם המורכב והבלתי פתיר שלנו מתחת לשטיח של ההגדרה. ולכן אני אומר שההתייחסות להגדרה כמשהו קונסטיטוטיבי שבאה מהמתמטיקה זאת רמאות. המתמטיקאי עוסק בצורות כמורות, כי הוא גם בן אדם חוץ מזה שהוא מתמטיקאי. וכבן אדם הוא מבין מה זה צורה כמורה, הוא לא מתחיל מההגדרה, הוא מבין מה זה צורה כמורה, ואז הוא מציע להגדרה מאוד מסוימת, שהיא הגדרה יפהפייה, אבל היא כמובן לא הכרחית או לא מדויקת בהכרח. נראה לנו שזה נכון. שם גם המתמטיקאי אומר, מדבר על נראה לי שזה נכון. רק הוא אומר, טוב, זה לא מתמטיקה, את זה תיתנו מתחת לשטיח. המתמטיקה מתחילה מהשטיח והלאה. בסדר, אני מטטה את כל הלכלוך מתחת לשטיח, ואני מתחיל משם. הכל מדויק, מתמטיקה זה נהדר. זה מסביר הכל בצורה ודאית, מוחלטת, אי אפשר להתווכח, הכל טהור, הכל נקי. חוץ ממושגי היסוד וההגדרות שלך, ששם חבוי כל הלכלוך. שם נמצאים כל הקשיים. אגב, זאת אומנות בלתי רגילה. זה לא אומר שאתה לא צריך להיות גאון כדי להיות מתמטיקאי טוב. להפך, ההבחנה הזאת, היכולת לחלץ את החלקים המדויקים, את החלקים הוודאיים, ולטטה הצידה את האבק בצורה אינטליגנטית, מתחת לשטיח, זה צריכה להיות עוזרת בית מתוחכמת. זה צריכה להיות...
רמאים הם גאונים, ולטח.
כן, נכון. אתה צריך להיות גאון אמיתי בשביל להיות רמאי אינטליגנטי. בסדר? ובשביל, בדיוק, היכולת לבודד מתוך החשיבה היומיומית שמסתבכת ולא יודעת כלומר, מי שלא מתמטיקאי, לא היה עושה את זה. למרות שהמתמטיקה היא רימה, אבל רק הוא יודע לרמות. ואת הוא אומר, תראה, אני אגיד לך איפה אתה מסתבך. אני לא אפתור לך את ההסתבכות. אני רק אגיד לך איפה אתה מסתבך. אתה מסתבך במעבר בין המושג האינטואיטיבי של צורה כמורה לבין ההגדרה המתמטית של צורה כמורה. אז אני אציע לך הגדרה. בוא נסכים שנינו שהמעבר הזה נשמע לנו סביר. מעבר לסביר, אני לא יודע להגיד לך כלום, כי זה לא האגף של המתמטיקה. אבל אני מציע לך, בוא נתחיל עם זה. מכאן והלאה, אני הוליך אותך באף אל התוצאה. אין בעיה. זה מוחלט. האומנות לעשות את ההפרדה הזאת בין הלכלוך, כמלכת בורר, לעשות את המלכת בורר הזאת בין החלק הטהור המתמטי לבין הלכלוך האמפירי, הפיזיקלי או המדעי, זה אומנותו של מתמטיקאי. וגם הפיזיקאי עושה את זה הרבה פעמים, הוא בונה תיאוריה מתמטית, ואז אתה יודע שמושגי היסוד שבונים את התיאוריה זה הלכלוך של הפיזיקה. משם ועלה זה משוואה, אתה צריך לפתור משוואות, אתה מתמטיקאי, משם ועלה.
אכן, זה בורר לו, זה זבל.
אה? כן, בדיוק. זה בורר, זה זבלה. זה בורר לו אחד, ראשי תיבות זבלה. אוקיי, אז זה הדגמה, אני חושב לזה, שיש רמאות בהתייחסות להגדרה כמשהו קונסטיטוטיבי. הגדרה במהותה זה משהו רגולטיבי. ברוב המקרים. יש הגדרות שהן באמת רק סתם טכניות לצורך דיון כלשהו, זה לא מנסה לקלוע לכלום. אבל הגדרות ברובן הן כאלה, וזאת נקודת המוצא של כל מה שנעשה מכאן. לכן היה חשוב לי להבהיר את הנקודה
הזאת. ממשיכים לרמות וזה.